ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, חומי עשרה מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא בני ישראל, וידע אלוקים, בני ישראל נמצאים בעומק השעבוד, במציאות של כאב, וייסורים, ודיכוי, ומוות, והשמדה, באובדן תקווה בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, יש זיק של תקווה שמשהו ישתנה בגלל שהמלך מת, בגלל חילופי השלטון, איזושהי תקווה שמשהו אולי ישתנה, התקווה האחרונה שלהם בכל המציאות המטורפת שלכם בתוכה. וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אלוקים מן העבודה. שמעתי מהרב פעם, הם לא צעקו אל הקדוש ברוך הוא, פשוט ההנחות, ההנחות מאליהם עלו למעלה. הם ותעל שבתם מרוב קושי, מרוב זעקה וצעקה, וישמע אלוקים את נעקתם. הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקות, שומע את הכאב, חש, מרגיש את הבעיה, ויזכור אלוקים את בריתו, וירא אלוקים וידע אלוקים, ומשה יוצא איתו חותנו כהן מדיין, וינהג לצאת אחר מדבר. ואיפה משה רבינו? במדבר, מתעסק עם הצום. פני ישראל ננחים, זועקים, משוועים לעזרה, הקדוש ברוך הוא יורד מכיסא הכבוד, והוא שומע, והוא זוכר, והוא רואה, והוא יודע, ומשה במדבר, איזשהו טיול, הולך שם באמת עם הצון אחר המדבר, ושוטט לו שם, הולך לעבודה, קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר בערב, חי את חייו הרגילים, כאילו ששום דבר לא קורה, שום דבר לא בוער, הכל מתנהל מי מנוחות, ומשה הורצו איתו חותנו כהן מדיין, והנהג את הצון אחר המדבר, וככה חי את חייו, וכמובן המדבר פה מקום שרחוק מהעשייה ההיסטורית, רחוק מן הגורל ההיסטורי, מקום שבו אנשים נמצאים בארץ, חיים את חייהם כבודדים, כפרטים, רחוקים כאמור מתוך השווה. ודבר מעלה תמיהה אדירה, משה רבינו, האדם שנבחר להנהיג את ישראל, האדם שגילה רגישות כה רבה קודם לכן, כשהוא רואה בסבלותיו, הוא מכה את המצרי, והנה הוא שם באיזו אדישות אדירה, נמצא שם במדבר, שוכח מהכל, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא, ולהזכיר לו מה קורה, וצריך כאילו לפתות אותו לחזור. אבל זו המציאות המתוארת כאן, שמשה נמצא במדבר, כמו בחי את חייו מבלי בכלל לדעת מנגד מי בקושי עם ישראל. שהדבר קשור בקשר הדוק למה שמסופר קודם. דהיינו, משה רבינו תפס בתחילת הדרך את ההיסטוריה כמקום שאיתן לשינוי, לתיקון. משה בעצם יוצא פעם ראשונה שהוא יוצא מהארמון, יוצא מהקונחייה, יוצא החוץ לעולם האמיתי, והוא רואה בסביבת אחיו, והיא בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו, זה אותם ימים רבים ההם, שלאחר מכן מוזכרים בהמשך, ויצא אל אחיו והיה בסבלותם, והיה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ובין כה וכה והיה כן איש, והיה את המצרי ואת בניהו בחול. אז משה רואה עוול, הוא רואה סבל, הוא רואה פה דיכוי ואיסורים, הוא מגיב, שמה, אינטואטיבית, אינסטינקטיבית, הוא מצפה מרת, הוא רואה משהו רע בעולם, הוא מגיב מיידית. הוא לא מחכה, הוא לא זמת, הוא לא מסוגל לבלוע, לא מסוגל להבליג, אלא הוא רואה את הצורך לתגובה מיידית וממשית. שמה, כאילו מתוך הבטן הוא מגיב. ואיבן כה וכה והיה כן איש, יש דרך למדרש, אין איש הכוונה של מהמצרי, ויש דרך למדרש, אין איש, אף אחד לא עושה שום דבר. ורק אין איש, אין אף אחד שמתנגד ומנסה לנגן למצרים. אלא הוא רואה מציאות שבה יש עוול ורשע ורוע, והוא רואה את עצמו במקום שאין איש, ורק אין איש, במקום שאין איש, אז גם נער קטן יכול להיות איש. והוא קם והוא מכין לפעול להציל את היהודי, להרגיש בסבלו של אותו אדם, וכבש מקום אולי גם לעורר את התקווה הלאומית, לעורר את פעמי הישועה, לצאת איכשהו להתנגד לאותו שלטון רשע ורצח, ובכך מעט איכשהו מעט התחיל איזו פעולה שישראל לא יישארו שם ויכלו בתוך עומק השיעבוד. והוא פועל, והכן איש, והכניסו את מנהם בחול, והיצא בהם השני, ושני אנשים עברים ניצים, ואומר לו, עכשיו אתה כרעיך, והיום הוא משחק סבא שופט עלינו וכו', והירא משה ויאמר, אחי נודע הדבר. רש"י פה בעקבות המדרש מסביר שלא רק מספרים על פה איזה אפיזודה, זאת אומרת, ריגול של המלחמה הקרה, שעכשיו הוא יודע שהמרגל השני רודף אחריו, אכן נודע הדבר מרש"י, כמשמעו ומדרשו, נודע לי הדבר שנתמה עליו, מחתו ישראל מקושי אומות, להיות נרדים עבודת פרך, אבל ראי אני שהם רואים לכך. בעצם פה רש"י, שמשה רבינו רואה שיש פה איזה סיפור עמוק יותר, זה לא רק שאלה של אם יש איש רע ניתן לעקוד אותו, אם יש צדק יופיע מיד ובזה יפתור את הבעיה, אלא משה מתחיל להבין פה, וזה חלק מתהליך התבגרותו, מנער תמים ונאיבי שיוצא מהארמון לאדם בוגר יותר, שפתאום מתוודה לרשע, פתאום הוא רואה שאתה נותן מכה ביום הראשון וזה לא פותר את הבעיה, לא במת הפשט, העוול ממשיך, ועד רבה את המשטרה בעקבותיך, המשטרה החשאית בעקבותיך, עד רבה מת, יש יותר מת, הרוע מתגבר, גרוע מזה, ובמובן הזה אכן נודע הדבר, פתאום אני מתחיל להבין, אי אפשר לשנות את העולם בין לילה, אי אפשר במכה אחת זבנג וגמרנו, לשנות את העולם, לתקן הכל, שונה, במיטה זה עצה, אין פטנטים, וגם הפטנט של הרובית המצרי לא יפתור את הבעיה מיידית. במובן הזה אכן נודע הדבר שההיסטוריה עובדת לאט יותר, ארוכת טווח יותר, איננה עובדת במכה אחת וסגרנו עניין, ובמה אחרת אכן נודע הדבר התהליכים החברתיים בעם, המחלוקת, הפלגנות, המריבה, והתהליכים הרוחניים בעם הם עמוקים יותר, מורכבים יותר, דורשים עבודה ארוכת טווח, לא ניתן בין לילה לפתור בעיה, אלא צריכה טיפול שורש, חי נודע הדבר שבמכה אחת לא יפתור את הבעיה. אלא שמשה בשלב הזה הוא עדיין נער, הוא עדיין צעיר, חזק גדובה, מראה שעשנה לאחר מכן, באותה שעה טירון לנבואה היה, הוא עדיין טירון לא רק לנבואה, אלא לחיים בכלל, לדינמיקות ההיסטוריות, וממילא, משה רבינו באיזשהו מקום, אכן נודע הדבר, ויברח משה מפני פרעה, הוא מתייאש, הוא חשב שהוא יכול לתקן את העולם, הוא חשב שהוא יכול להתנגד, הוא חשב שבכוחו לפשי שבולים, כמו תיכוניסט ועיני נער, חשב שיפתור את הבעיה, ואומרת, רק הוא יבוא ויסביר לכולם, הוא יפה את הפעולה הנכונה והכל יבוא מקום בשלום. פתאום כשורי השלם לא כזה ולא ניתן לתקן את העולם מיידית ולא ניתן לפתור את הבעיה, ושמרות שאתה תעשה דבר אחד, יש כוחות חזקים ממך, גם כוחות פוליטיים מדיניים וגם כוחות כמור חברתיים לאומיים ורוחניים, ולפתע הוא נכנס לתוך ייאוש עמוק, תוך משבר כלפי העולם, כלפי ההיסטוריה, כלפי יכולתו של אדם לשנות. אם אתה רואה רצח, אגב חז"ל במדרש מדברים דברים אפילו גרועים יותר, רש"י פה מביא את זה, בעלה של שלומית בדברי היה ונתן בעיניו, ובלילה עמידו ויצא מביתו, והוא חזר ונכנס לבית, הוא בא על אשתו. קיצור, זה לא רק שעה שכוח, איזו שחיתות מוסרית וניצול, באמת, כל מה שלא תרצה, הוא פוגש פה, משה פתאום מתייאש לכתוב שהיחיד לשנות משהו. כי אם יש כאלו כוחות, ואם פרעה יודע מה קורה בכל בית, וכל מה שאני עושה, למרות שאני פונה כה וכה ורואה שאין איש, ואף אחד לא יודע כמה יכול, עדיין המשטרה יודעת ומגלה את זה מכל מיני מקורות עלומים, ויש ביניהם בעלי לשון הרע, ופתאום הוא מרגיש שכמה יחיד, בודד, מסכן, זעום, לא חושב שום דבר, דור הולך ודור בא, והעם ישראל נשאר משועבד, מי יודע כמה יחידים היו כמוני לפני כן לא שינו את העולם, והתקווה הזאת שאני יכול לשנות את העולם במכה אחת, פתאום אני רואה, אני לא משנה את העולם, וזה לא בכוחי, ובמקום שאני אוביל איזושהי התעוררות לאומית, כל זה עכשיו אני בורח עם הזנב בין הרגליים למדיין, ובסוף מרד, ואני אבוא לשם, ואני אראה שגם שם העולם מקום מושחת, כי גם שם מסלקים את את הבחורות החלשות והתמימות, במקום זה מרד, שיתון הכוח גם שולט שם, אפילו במיקרו קוסמוס הקטן של הבאר שם, ובעצם שבעצמו, העולם, מקום כל כך קשה, והיחיד, כזה זבוב קטן, כזה כוח קטן, אין יכול לשנות, אין לו יכול לעשות שום דבר, אז אם אלה, מה טעם? מה טעם לפשי שבולים? ולהתחיל מרת לעבוד כאן, אני מרת, אני קטן, לא אוכל לשנות שום דבר, אין לך מדבר! נכון, את אשתו אני לא אשנה, את כל החלומות שלי לתקן את העולם אני, ואני אבטר עליהם, אלכי למדבר, ומדבר אני אהגה בדברים מוכניים, ערכיים, אני לא חייזה שאני אלך למדבר בסדר של שום דבר. אני אמת, אני אתחתן עם כהן מדיין, ואני אמת, אעמיק חקור בכל מיני מרת, בתורת האלוקות אני אעמיק חקור, ואני אראה מדוע לא יבוא הסנה, ואני אחקור לתופעה הזאת, וכמובן מרת, עד לפני 100-200 שנה, מטאפיזיקה ופיזיקה הולכים בקשר הדוק ביותר, אני אראה מדוע לא יבוא, איזה כוח מוכני מאחרי זה, מה השליטה בטבע, אני אומרת, התייאשתי מהאדם, התייאשתי מההיסטוריה, התייאשתי מהחברה האנושית, אני הולך עם הצון, עם הבהמות, עם הטבע, ואני אהיה במקום הכי טבעי, ושם מתבודד בתוך הטבע, אני אחפש את הקדוש ברוך הוא, שם אני אמצא אותו, ספון הפינה שלי, רחוק מהעולם, את העולם לא ישנה, אבל אני אחיה את חיי הפרטיים, הערכיים, רוחניים, אני אעבוד בנאמנות, אני מרת, כמו אני אשתדל מרת לעסוק אפילו באופן רוחני בכל מיני דברים חשובים, אבל מרת, אני פורש בגלל החברה, מתייש מיכולת לתקן, ונכנס תוך מדבר, שבו אני חי בעצמי. זה יאושו של משה רבינו, יאושו של אדם אידיאליסט, מלא כוחות, עם חלומות אדירים בתחילת הדרך, אדם מלא רגישות מוסרית, אדם עם חוש, הוא מביץ לשנות את ההיסטוריה, והייאוש ממלכות הרשעה שוברת אותו. והוא כמו הולך ומתכנס ומתחבא שם במדבר, פורש מיואש ומתבודד. והקדוש ברוך הוא חושב שאסור שדבר כזה יקרה. והקדוש ברוך הוא יורד ותופס את תשומת ליבו, ובעצם הוא צורם גדה, מה אתה עושה פה? ראיתי, ומשה, ואומר, הנני, בעצם הוא אומר, מה אתה עושה שם? אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אבא, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, והיסתר, משה פעם תראה מבית אלוקים, משה מתחיל להרגיש איזו בושה מסוימת, שהוא פרש מן העולם, שהוא עזב את העולם, בניגוד לאברהם, תשבו את התגובה של אברהם מה שקורה עם סדום, איך שהוא דופק אשרי שמיים, איך שהוא מתעקש, ומה השם ראו ראיתי את עוני עמי של מצרים וצעקתם שלתי בין נוגסיו כי ידעתי את מחובה, והפסוק הזה חוזר פסוק שציטטתי בהתחלה, שם נאמר וישמע אלוקים ויר אלוקים וידע אלוקים, אז ראו ראיתי וירא אלוקים, שמעתי מפי נוגסה וישמע אלוקים, כי ידעת את מחובה וידע אלוקים. שכבר, אני ירדתי לעולם הזה, עזבת את המלאכים, עזבת את כיסא הכבוד, החלטתי להיכנס לך עולם של רשע וניצול וכוח ומלחמות ואלימות, כי ידעתי את מחוביו וארד להצילו, וכולי וכולי. ומה אתה עושה במדבר? מקומך לא במדבר, מקומך בחזית, מקומך מרד לתת כתף לעם, מקומך בהנהגה, מקומך עם האנשים, לסבול איתם, להנהיג אותם, להוביל אותם, לחוש את כאבם, ולהיות חלק מהמסע כנגד הדיכוי, בסופו של דבר לאותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה רחבה. אבל לא מהמדבר. וכך הקדוש ברוך הוא מתווכח עם משה, יותר יכול משכנע אותו, ואתה הנה יצא כמסל בא אליי, וגם ראית את הלך שמצלם לוחצים אותם, ואתה, אז לא רק אתה צעקה בישראל בא אליי, אלא אתה לך ושכחה את פרעה. ומשה אומר, מי אנוכי ככה פרעה? אני כבר הייתי בסרט הזה, אני יודע, היחיד בישן את העולם, אדם כמוני עם כל הכוחות שלי, עם כל הכבוד, אני לא אשנה שום דבר. מי אנוכי ככה פרעה? איך אני אצליח לשנות את העולם? איך אני אקבל כנגד כוחות כאלו? ומי אנוכי? וחיוצי בישן מצרים, וגם בישראל לא ישמעו אליי, וגם שם כבר נכוויתי, הרי ניסיתי לעצור את האבים הניצים, ניסיתי להכניס את מוסר, קצת הנהגה שמה, וגם שם שום דבר לא הולך, אז כלפי חוץ, הנהגה מדינית לא תצמח ממני, כי האדם בא שהוא לא יכול לשנות, כנגד כאלו כוחות כבירים, ואיך אני עובד בני ישראל, שהרי הם מסוסחים, מפולגים, לא רוצים לשמוע לאף אחד, ואז הקדוש ברוך הוא בא מאוד ומדבר איתו, משכנע אותו ותומך בו, ולא כנס כרגע לניתוח של כל פרק הסנה. בגדול, משה רבינו אומרת, שורש הבית בסנה זה בת היוש. בת היוש יכולת אדם לשנות את העולם. לאחר מכן, בהמשך, אחרי שהוא מתגבר על המחסום הראשון, יש לו עוד בעיות. וגם איתם צריך להתמודד. אבל הבעיה המרכזית היא זו שהביא אותו למדבר מראש. זו שמראש גרמה לו בכלל להיות שם במדבר עם הצום ולא במצרים עם האנשים. רק אחרי שהתגבר על זה ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא יחזור ויסביר לו כמה אדם מחויב, אתה לך והשלחך, למה? כי צעקה בני ישראל בא אליי, בעקבות כל זה עכשיו אני אלך ואני אחזיר אותך להיסטוריה. נכון, זה קבין לילה, זה שמי לעולם חסר, זה באמת לא יקה מיידית, זה תהליך ארוך ומפותל, ותהליך עם כאבים, ותהליך שלא פשוט, וזה לא כמו שאתה חשבת בתפימותך, שמכה אחת וכל העסק יסתדר. זה באמת יהיה תהליך ארוך, אבל זה תהליך שיקרה, ובאמת, לא יכנס כרגע להאריך בכל הנקודה הזאת, אבל משה הולך והמאמין, ואז הולך לפרעה, ופרעה מכביד את ידו, וחוזר אחרי איזה משבר אפילו חריף יותר בסוף הפרשה, כאשר משה אומר הקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, מאיזה באתי פה לדבר בשמך, הירה על העם הזה, והצל לא הצעת את עמך, אומר מדרש סימן קריאה, הצל לא הצעת את עמך, ומשה בעצם אומר, הנה, עשיתי את זה, מה שאתה ביקשת ממני, עשיתי, ועוד יותר גרוע. וגם הרמב"ן אומר פה, שהוא חזר למצרים, חזר למדיין, לא עוד סיבוב, כי הוא הגיע ליוש עמוק יותר וקשה יותר. כי אחרי שהוא כבר הלך בציווי אלוקי, והנה היה לו ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, השם ראש אומר, אמרתי לך, הצל לא הצעת את עמך. וזה יוצר, פתאום שלו במדרש, לא רק משבר אנושי, אלא גם משבר דתי. כי עכשיו הבעיה שלו זה לא עם האדם, לא עם פרעה, ולא עם שני היהודים העמקים, ולא עם אפילו החברה האנושית בכלליותה, זה צריך להיות משבר אמון בקדוש ברוך הוא. במדרש יש דברים קשים ביותר שמשה רבינו שם כלפי שמעיה. והמדרש אומר, עצה מידת הדין לפגוע בו, אלא שירות שהוא פועל למען ישראל. ונוצא עוד משבר, והנה הוא צודק. וכמובן הוא לא צודק, והוא לא צודק מהסיבה שלא הכל מיידי. וזה מה שקדוש ברוך הוא מנסה לומר לו, זה שמי לעולם, וראו ראיתי, אתה רואה ראייה אחת מהמדרש, ואני רואה שתי ראיות. אתה רואה רק את השלב המיידי, אני רואה גם את התהליכים העוקי הטווח יותר, את התהליכים היותר מורכבים, אלו שיקרו בהמשך. והקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, אתה רוצה לפתור את הבעיה מיד, זה באמת לא יקרה, נכון. זה באמת דרך מפותלת שראו ראיתי, לא ראייה מיידית. אבל אכן יש כאן דרך, ואכן יש אפשרות, ניתן לשנות, לא במכה אחת, אבל ניתן לשנות. והוא מסביר את הסיפור של האבות, וגם האבות לא הכל הלך מיידית, באמת, ומדרשי פה בתחילת הפרשת שבוע שלנו מתעכב על זה, עד כמה באמת גם האבות חיים היו עליות וירידות, אבל מבינו הוא קיבל כל מה שהוא עושה מיידית, ואברהם מתווכח לסדום, והתמכח וזה, ולא הציל אותם, ועוד כהנה וכהנה מאות אפיזודות וכולי, אבל אולם הם לא פורשו מתוך החברה. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב. יצחק מחוץ לגרר, כי העיף אותו לשם. כי אתם שנאתם אותי ואתם שלחו לי מאיתכם. ויעקב נמצא בעשייה, אמת, ואברהם בעשייה. הייאוש הזה, שמן העולם, מיכולתו של אדם לשנות, מתפקידו של אדם בעולם, ובייעודו, היוש הזה מעולם לא פגע באבות. זה מה שנאמר פה בתחילת הפרשה, טוב, ועוד האריכות רבה בנושא הזה. אבל הלקח אולי המרכזי, או מה זאת כך, הפרשה המרכזית של פרשת שמות זה הסנה. נקודת המפנה, באיזשהו מקום, ודאי בחיי משה רבינו, ואולי גם בתהליך הגאולה בכלל, זה ממד הסנה שבו מה שעומד שם על הפרק, האם יש לאדם מקום בהיסטוריה? האם אדם יכול לשנות? האם אדם צריך להתייאש? לברוח מתוך הרע, מתוך הרשע? האם אדם צריך להתייאש מכוחותיו? או אם אדם צריך להפשיל שבולים ולחזור להיסטוריה? למות הקשיים. אם האדם ימוכן לקחת את גורלו בידו, אם הקדוש ברוך הוא ישכנע את משה רבינו ללכת לפרעה, יהיה תהליך קשה ומושך, אבל יהיה תהליך. ותהיה מעורבות אנושית, ותהיה עשייה. מעין מה שאומרים על מגיעת אסתר, שבעצם נקודת המפנה, לא כל כך בלילה ההוא, אלא זה נכונותה של אסתר. כשמרדכי אומר לאסתר, או כשאסתר מסרבת ללכת לאחשוורוש, והוא אומר לה, ומי יודע, אם עת כזאת, הוא גם לא חצה במקום אחר, ואת עומד תביך תובדו, ומי יודע אם עת כזאת גדת המלכות, זה אותו דבר. אסתר עומדת שם, בפני כוחות שגדולים עליה, כל עבדי המלך וכל מידות המלך יודעים, זה הנורמה, זאת המציאות, לא ניתן לשנות אותה, אז אם אלה אני נכנע את כוחות, ולמרות שהיא מלכה, אז גם מלך יש כוחות גדולים עליו, וגם נשיא, וגם ראש הממשלה, הוא לא יכול לפעול בחופשיות, יש כל מיני כוחות היסטוריים שפועלים כנגדו, דינמיקות חברתיות ודתיות, אז מלך גם אסתר שם יקרה שם יכולה לשנות, למרות שהיא מלכה, ואז בא מרדכי ואומר, רק זה רגע מבחן, האם האדם לוקח את גורלו בידו ומאמין בכוחותיו, או שאדם מתייאש ומקפל את הזנב, ונותן לכוחות האלו בעצם להעיף אותו, כמו כדור מרת על הגלים, וזה מה שקורה שם. ברגע שאסתר אומר, דרך כנוס, ואני אפעל, ואני אעשה, זו נקודת המפנה. כמו שפה נקודת המפנה, שמשה מוכן לחזור ולפנות לבני ישראל, וכך לעצמו את התפקיד. הנקודה הזאת היא לא מיוחד רק משה רבינו. גם האדם הרגיל, האדם הפרטי, בחייו הרגילים, הוא מתחיל את חייו בגיל השנות העשרה, כאידיאליסט שמשוכנע שאם יש לך בעיה ניתן לפתור את זה מרת ולידי פעם את זה אני אומר איזה הערה מרת איזה הערה מדינית בשולחן שבת אז הבת שלי אומרת לי זה אומר לי כדי שלוש משלה ותגיד לו מרת והנה רק אוטומטית תשכנע אותו והבעיה תיפטר ובאמת יזרן לא רע כי הם מצוות טובות בדרך כלל אבל לך תסביר לילד בן לילד קטן שלא אתה לא עם כל התובנות שלך חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים וגם צעיר, אתה משוכנע, רק ניתן לשנות את העולם, ניתן רק לתקן את העולם, ושמאלו אדם משוכנע בכוחותיו, וגם משוכנע שכל ניתן תיקון מיידי. ואז הוא מתבגר, פתאום הוא מגלה עוד עולמות ועוד כוחות, והניסיון, ניסיון החיים שלו מת, נהיה גדול יותר, ולאחר מכן הוא מביא כוחות היסטוריים. החשש או החרדה מייאוש הוא אמיתי. לא התייאש מיכולתו לחיות חיים, והתייאש מיכולתו ליטול תפקידים. זה מה עצמו כאמור, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, ויש כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה כוחות, אז אני אחיה בתוך הפינה שלי, חיים נעימים, אני אהיה במדבר, אני אהיה יהודי דתי, אני אחרי ישיבה, אני אלמד, שנה, שנתיים, חמש, עשר, אני אמלא את כרסי בתורה, לאחר מכן אני אלך לאוניברסיטה, אני אצא תואר, אני אחרי ישיבה ואני אעשה סמיכה, עומד וכן הלאה, לאחר מכן נחיה חיים נעימים, אתה יהיה חבר מכובד בקהילה, אני אשלח את הילדים שלי בית ספר טוב, אתה יחיה אורח חיים נעים, נחמד, על מי מנוחות ינעלני, כמובן הכל במסגרת הגשמה עצמית, בתוכל הגשמה עצמית כלכלית, בתוכל הגשמה עצמית של אורח חיים, בתוכל הגשמה עצמית של רוחנית, שכמו שאדם אומר, אני התייאשתי מן הזמן, אני לא מרגיש מחויב לחברה, אני לא מרגיש מחויב לעולם, אבל אני כן מרגיש שרוצה להתפתח, אז אני מתפתח רוחנית. אני יושב, אני הוגה בתורה, אבל כל השם עצמי, הכל, אני כבר מיואש מיכולתי ליטול מחויבות כלפי העולם וכלפי החברה. או שמראש בכלל לא חלמתי לעשות דבר כזה. אולי מראש הוא יודע את כל העולם כעמי והפסיות. אבל האדם בעצם אומר, אני אחיה את חיי כמו הנחמדים והנעימים בחייהם, ואני אומרת, אני אענה מחיי, ואני לא אגיש את קריאת העם, החברה, את הקדוש ברוך הוא, נפשי שבולים ולחיות חיים של מחויבות שבית הקודש עליהם בכתף ישאו. אדם יכול להיות כאמור אגוצנטרי גם באופן רוחני, ודאי שיכול להיות אגוצנטרי לא באופן רוחני. דוגמה אחת, ניקח דמות שקרובה מת, ממש משה רבינו, אבל חזר ודומה לאיוב. גדול נאמר באיוב יותר מהבאה ומתה כבר בבטרה. למה? ויוחן, גדול אמר ואיוב יותר מאשר אברהם, דילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי כאל כמעט. זה כתוב בעקדה, מה שנתפס בינינו, כשיא השיאים של עבודת השם. אתה ידעתי כאל כמעט, בזכות זו אברהם, ואנחנו כל ראש השנה בין הקדוש מלמדים ואומרים, ועקדה תצרק זוהם ואחרים תזכור, כי עקדה יכן שיא השיאים. וזה אומר ביוחנן, קודם אביוב יותר מאברהם, שבאברהם נאמר כי אתה ידעתי, כי אלוקים אביוב כתיב, איש תם וישר ויראה אלוקים בשר מרע. אז אברהם בסוף העקדה יראה אלוקים. ואיוב איש תם וישר ושר מרע ויראה אלוקים. קודם אביוב יותר מאברהם. ואף על פי כן יש לאיוב מום טרגי שעושה אותו ואברהם לשני אנשים שונים לחלוטין. וזה שאיוב שקוע בעצמו, ואך ורק בעצמו. זה אדם שכל טענותיו וכל תמונותיו וכל עומו מסביב לעצמו. אין בסבל מילה אחת הסבלם של אחרים. כל הסבל בעולם זה הסבל שלו עצמו. לא של משפחתו, ודאי של שאר העולם. ואני לא ארחיב כרגע בפרשות של ספר איוב, מי שרוצה יקרא פרקים כ"ח, הדימוי העצמי המנופח שלו, ויראה מדוע באמת הוא תם וישר ואלוקים ושר מהירה, צדיק יסוד עולם, אבל כל עבור עצמו. הוא לא צדיק עבור אחרים, הוא לא צדיק שפועל מעל הכלל, הוא לא צדיק שמרגיש מחויב עם אחרים, וגם כשהוא תומך את תורים ואלמנות, זה בשביל הדימוי העצמי שלו, זה בשביל המעמד החברתי שלו, וכו' וכו'. וכל מי שרוצה ישווה את תגובתו של אברהם, של יעקב אבינו, לאובדן בנו, ישווה את תגובתו של איוב, יבין על מה אני מדבר. ולכן, בסופו של דבר, הוא נידון כפי שהוא נידון. והגוצנטית הזאת, מעבר לזה שפוגעת בו, כי בסוף הוא מבקש להפוך קרה על פיה, הבעיה הבסיסית היא, האדם אמור לחיות חיים עבור הכלל. אדם צריך לחיות חיים מתוך מחויבות, שורא את עצמו לא פועל למען עצמו, למען אחרים. איוב בסוף מתוקן, מתפללו בעד רעהו, ועד שאדם לא יחיה חיים, שבו את עצמו מחויב לפעול למען רעהו, עד שלא יראה את עצמו מרת פועל, כי הוא שומע צעקה בני ישראל, וזו שכרגע אם זה צעק עם הבכי של התינוק, או הצעקה היסטורית, מי זה שהחלש המסכן העני, אם זה מרת כמו הצעקה מרת שמעמד עם ישראל בעולם, ועוד כהנה וכהנה, אם זה הצעקה של הפלגנות, כל אדם לא רואה את עצמו מחויב, לפעול מתוך מחויבות, אז הוא יכול להיות איוב, הוא יכול להיות טעם וישר ושר מרע, אבל הוא יהיה במדבר, בשממה רוחנית, כי זה הכל יהיה למען עצמו. והאדם נברא על מנת לתת, לתרום, להיות מחויב, ולא רק כמו שיתפח את עצמו, והוא טיפוח רוחני. וקל וחומר שלו טיפוח כלכלי, או שהנאות, או שנהנתנות, כל וחומר במה שקל וחומר. וזו השאלה שנמצאת בפנינו, זה נמצא בפני כל אדם, פשוט לי קודם, התחיל חייב כאידיאליסט, ועכשיו בגיל 16 הוא מתנדב. השם עושה בגיל 26, או 36, או 56, או 76, כמו זו לא שאלה מה עושה מתקשר, באותו נקודה בזמן, זה מתבקש להתנדב, כי זה עולה בקנה אחד עם, את, עם צעירותו. שאלה אם יוכל להפנים את זה, ולקח את זה כדרך חיים. להתנדב גם כשהוא אדם עם עבודה, גם כשהוא אדם עם משפחה, לקבוע עתים לתורה לא בגלל ששמו אותו איזה פס ייצור של מערכת החינוך הדתית, וממנו מקבל תלמוד תורה כחלק מהמערכת, אלא אחר מכן הרגיש מחויב לקדוש ברוך הוא ללמוד, מחויב לתורה, מחויב כמום על הציבור, הם יהיה מוכן לעשות בצורכי ציבור, הם יהיה מוכן לעזור לאחרים, זה יכול בתוך הישיבה או בתוך השכונה שיחיה באחר כך במה חברתית, וזה נכון בבחינת הקריירה שלו. איזה שיקום הוא ישאל כשהוא יבוא לבחור קריירה? הוא ישאל את עצמו רק מה טוב בשבילי, מה נעים בשבילי, מה יעשה אותי אדם עם אורח חיים יותר טוב, מה ייתן לי איכות חיים במחור טובה יותר, או ישאל את עצמו מה אני צריך, איפה אני תורם לאחרים, איפה אני יכול לעזור לאחרים, איפה אני יכול לתרום תרומה, ואני לא נכנס כאן לכל מכלול השיקולים. אבל שזה חייב להיות אחד השיקולים המרכזיים, בוודאי. אדם חושב בצבא, הוא שואל את עצמו, האם, מה שיש שואל את עצמו, מה אני יכול לתרום לצבא או לעם ישראל, או שואל את עצמו, מה הצבא יכול לתרום לי? והחברה הציונית דתית, וכשאר החברה הישראלית ניתן לומר, כל הזמן יש כרסום בנושא הזה. לא פעם ופעמיים מרת, מדברים פה מרת, עם תיכוניסטים שמראיינים אותם, או עם חבר'ה בישיבה משוקרים את התוכניות שלהם, ויותר ויותר פעמים הנימה הזאת שווה ונכנס לתוך הדיאלוג, לתוך הדו-שיח, לא מה אני יכול לתרום, לא איפה הצבא צריך אותי יותר, אלא מה הצבא ייתן לי? איפה יהיה נעים יותר לשרת? איפה זה יפתח את הכישרונות שלי? והרבה פעמים זה בא עם איזשהו אשליה עצמית, זה מוצג מה אני יכול לתרום לצבא, כי אני אחד בדרה ורק לי יש את היכולות האלו, אבל איכשהו זה תמיד עולה בקנה אחד גם עם מה שטוב בשבילי. זאת אומרת, כמעט כל מי שדיבר איתי על שירות נוח יותר, או כל מי שנימק את זה שיש לו כישרונות ייחודיים, זה תמיד איכשהו באורך פלא עלה בקנה אחד עם שירות נוח יותר ונעים יותר. רק השבוע קיבלתי, וזו השאלה שאני צריך לשאול את עצמו, לא מה הוא יכול לעשות, לא מה הצבא יכול לעשות עבורו, מה הוא יכול לעשות. רק השבוע קיבלנו איזה אימייל מאיגוד ישיבות ההסדר לגבי גיוס מרץ, אף אחד לא התלהב מדי, עם כל מיני מסלולי שירות, קרבי כזה, קרבי אחר, מרת, תפקיד כזה, תפקיד אחר, ואז יש שם, מתוך 20 אפשרויות שמציעים, אפשר אחד לא אפרט איפה, מיועד למי שחפש שירות נוח, נעים, יציאות תחופות, זה שירות מגיד במרכז עירוני גדול במרכז הארץ. אבל זה איגוד לשעות ההסדר, בלי בושה. הוא לא בא ואומר, יש שם יחידות שעוסקות עבודה חשובה, ויש שם יחידות שתורמות תרומות ממשיות. אבל ככה הוא מנמק, הוא אומר, תציע תלמידים שלך, כי בתור שישיבה אני מקבל, תאמר לחבר'ה שזה מקום, שירות נעים, נוח, רק הקוס קפה לא היה באימייל. חוץ מזה, הכל היה שם. וזו השאלה, וכנ"ל לגבי הקריירה, רבותיי, צבא עושים 5 שנים, 20 שנה, קריירה עושים 50 שנה, וזו אותה שאלה. לאיפה תלך, ולמה תלך, ואחר כך, גם איך תעבוד? ואיזה מקצוע שלא תגיע מכל מיני שיקולים? האם תעבוד מתוך מחויבות האנשים שאתה בא במגע איתם, בשביל לעזור להם, בשביל לקדם אותם, או שאתה רוצה הגשמה עצמית, או שאתה פשוט מחויב במנת שתקבל את המשכורת בזמן, מה התחושה? אני רוצה לחזור, נכון, לא נתקן את העולם יום אחד. ולא משנה אם נלך לצבא, ולא משנה אם נעשה משולבות או נפרדות, ויש מקום עבודה כזה, לא נפתור את כבל של מזרח התיכון, ולא את כבל של עם ישראל, נכון. ואבא ביחד, זה לא אומר להתייאש או לפרוש, זה אומר דבר אחר לחלוטין. זה אומר לתרום את התרומה, לא הולך למחר לגמור, ואתה רשאי להיבטל ממנה. ושאלה אומרת, איך הלימוד נראה? איך עבודת השם נראית? איך הם הרוחניים נראים? איך המשפחה שלכם תראה בעתיד לבוא? הכל תלוי בשעה הזאת שאדם ישאל את עצמו. האם אני פועל מתוך רצון לעזור, מתוך מחויבות, להפוך את חיי למשמעותיים וערכיים, או שחפש כאמור את הנוחיות. והנוחיות, כפי שאני קורא, נוכל גם להיות רוחנית וגם לא רוחנית. זאת שאלת השאלות. וזה מה שמשה, זה בעצם המשבר שעובר על משה מנהיגם של ישראל. הוא הגיע לזה מתוך ייאוש. יש כאלה שמגיעים לזה מתוך אטימות או מתוך בורגנות, אבל זה מגביל אותה נקודה, נקודה שאדם שואל את עצמו, האם אני נכנס לעזור לחברה, האם אני שומע צו השעה, האם אני מרגיש מחויב, או האם אני כאמור פורש למדבר שלי, לפינה שלי, לעולם הפרטי שלי, ושוכח מכל השאר. זאת נקודה שמשה רבינו. משה רבינו יגיע לשיא עוצמתו ולשיא כוחו, במעמד שנקרא תצור, ובעקבות מה זה בא? זה בא בעקבות מסירות נפשו עם ישראל שם. ששם הוא אומר, ואתה אם תשא חטאתם, ואם אין, מכן הנה מסביבך שכתבת. או אני עובד עבורם, או אני לא קיים. לא קיים פה בנצח. הוא אומר, מכן הנה מסביבך שכתבת. או אני פועל עבורם, או אני בכלל לא פועל. לא קיים בכלל. ושם יהיה שיא עוצמה, ובעקבות זאת, בעקבות המשפט הזה, משהו חיפש בסנה. משהו חיפש לראות את מראות האלוקים, מדוע לא יראה הסנה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, בהוציאת העם ממצרים, תבדו את אלוקים מההר הזה. לבד עם הצון, תשכח מזה. תבוא לפה בתור מנהיג של עם, תבוא לפה בתור אדם שמורב עם העם, בהוציאת העם ממצרים, אז תבודי בהר הזה. והוא זוכה לכך במד הר סיני, והוא זוכה לכך לקראת הצור, באותו הר, כשהוא בא בתור נציג של כל עם ישראל. שם הוא יזכה לזה. וזו כמו הדילמה והמתח למשה רבינו, לפי מהמדרשים, התייסר עשרות שנים בשאלה הזאת. והוא היה צריך מלמעלה, מהשמיים שבואו ויסייעו בידו. אבל זה מסר קריטי של התורה בפרשת, אם לא יותר מזה, בפרשת שמות, הפטרת שהאשכנזים והספרדים מתחלקים. הפטרה אשכנזית מישעיהו, והפטרה ספרדית מדברי ירמיהו. זאת שאלה, מה מוקד הפרשה? האם מוקד הפרשה זה הסבל, או מוקד הפרשה זה המנהיגות? והמנהג הספרדי לקרוא דברי ירמיהו, חושבים שמוקד הפרשה הוא תשעת המנהיגות. ולכן אתה רוצה בהפטרה להציג מודלים שונים של בחירת מנהיג. והסיבה היא שבאמת זה מוקד גם אדם במצרים, ובעיקר עבורנו דורות. אני חייב שמשה צריכים להסיק מסקנות. מסקנות שמחויבות לעם, מחויבות מחויבות לחברה וכולי. עושים משפט סיום שזה מחייב שיחה נפרדת. משה רבינו נבחר, וכאמור אומרת, לוקח לו אומרת, החזרה היא מהלך מאוד לא פשוט, אבל קריטי. אבל הוא לא נבחר להיות אך ורק מנהיג מדיני. הוא נבחר להיות מנהיג רוחני שמחבר את השניים. משה רבינו הוא לא רק אדון הנביאים, והוא לא רק זה שדיבר במצרים. כשהתורה באה להספיד במערכות את משה רבינו, בסיום ספר דברים, אז בהספד משה רבינו נאמר כך, ולא קם נביא בישראל, נביא עוד בישראל כמשה אשר ידוע השם פנים אל פנים, לכל אותות, המופתים אשר שלחו השם עשו בארץ מצרים, לפעול לכל עבודה בכל ארצו, ולכל יד החזקה וכו'. נאמר של שתי דברים. משה רבינו הוא מנהיג, קודם כל הוא אדון הנביאים. לא קם בישראל כמשה עוד אשר ידוע השם פנים אל פנים. הגיע לשיא הסגר רוחני. ושנית, הוא המנהיג שהוציא ישראל מצרים לעיני כל ישראל. הדברים מחוברים. זה לא רק הנהגה מדינית או הנהגה צבאית, זה לא רק עיסוק בהנהגה, מצד שזה גם לא רק עיסוק בסנה בלי הנהגה מדינית. יש בו רצון לחבר את עולם הרוח לעולם ההנהגה, את ההיסטוריה לתורה, את עולמו שמנהיג הדתי למנהיג המדיני, המנהיג המדיני למנהיג הדתי. אין פה הפרדה ביניהם, אלא משה רבינו אמור לחבר בשני התחומים. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שיחזור למצרים וישכח מהתורה שלו. יש רש"י נפלא במסכת סנהדרין, כשיהושע שם, כשהמלאך בא אליו ואומר לו, אני צבא השם, אתה באתי, אמש ביטלתי תלמוד שבין הארבעים, ועכשיו ביטלתי תלמוד תורה, על מה באת? אז הוא אומר לו, אתה באתי, תלמוד תורה, אומר שם רש"י, ביום, אתם עוסקים מלחמה, אז אין לי טענות. ובלילה תלמדו. זאת אומרת, אדם צריך לחלק את חייו ותקופות שגם עשייה למען הכלל וגם תלמוד תורה. והעובדה שהוא נלחם ביום ועושה למען הכלל, הוא פותר אותו מתלמוד תורה בלילה. עובדה שהוא לומד בלילה, הוא פותר אותו מלעבוד למען הכלל ביום. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, השילוב הזה הוא מובנה. משה נבחר כאדון הנביאים, והוא אדון הנביאים אך ורק כי הוא פועל למען כל ישראל. לא יכול להיות נביא שפועל למען עצמו. זאת אומרת, בסתירה למהותו כנביא, ומאידך לא יכול להיות מנהיג שמרת, שאיננו בא מכוח החזון ומכוח זיקתו לתורה. אומרת, כשאני מדבר פה על מחויבות, אני מדבר על מחויבות כפולה. מחויבות אחת לכלל, לעם ישראל, לחברה, חוץ של התורה. חוץ של אדם, כשהוא לומר, מרגיש מחויב גם כלפי התורה, לא רק כי הוא נהנה מזה, אלא כי מרגיש לתורת השם, וגם לקדוש ברוך הוא יש לו מחויבות. כי הוא עבד לאדון הכל, כי הקדוש ברוך הוא מחייב אותו, כי התורה היא רצונו יתברך, והגדלת התורה והדערתה היא משום, משום כבוד שמיים וקידוש שם שמיים, וזה רק ממחויבותך כלפי שמיים גם כן. וממילא מרת, המסר זה לא רק, בוא מרת, תקדיש את כל חייך אך ורק לפעולה מדינית. תקדיש את חייך להגשמת החזון הכפול הזה, הסליל הכפול, שמצד אחד כל התות והמופתים לעיני כל ישראל, מצד השני שידוע השם פנים אל פנים. הדברים משלימים אחד את השני, וכל משמע ישבת הסדר צריך לזכור זאת כל הזמן. הוא בא לפה למשימה כפולה. משימה אחת של מחויבות לתורה, מחויבות לקדם את דבר השם בעולם, ואם היה שלום ולא היה מלחמות, אז היה שם התורה בעבודה שנים, בלי להתגייס באמצע. למה? כי הוא מחויב לתורה. הוא מעידך, הוא גם כמבין שהוא מחויב לבני ישראל, כי ידעתי את מחוביו, וכי שמעתי את נוגסיו, מרת וכו'. הוא בא לפה בשביל לתרום בשתי החזיתות. נקודת המוצא, המחויבות לתרומה. שורת החיים כחיים של תרומה, כחיים של נתינה ולא של קבלה. כמובן, כמו שבחיים ולושין אומר, המברך מתברך. אבל אתה צריך משל זה, קודם כל רוצות לברך. אתה צריך לפעול מתוך רצון לתת ולא לקבל. לאחר שתפעל ממצב כזה, גם תקבל כמובן. אתה צריך לעשות את זה מתוך מחויבות לאורך ימים. לא רק כאמור שזה קל ונעים ופשוט, אלא גם לאורך כלל החיים. וזו מחויבות כפולה. אחת לתורה ואחת לעם ישראל. ומי שינסה אחד בלי השני, בסופו של דבר נמצא פוגם במחויבותו לאחד משני מחויבויות הללו. כשם שאדם בתוך משפחתו יש לו מחויבות למקימים שלי במשפחה, ויש לו מחויבות למשפחה וגם לחברה, כך יש לו גם כן מחויבות גם כלפי שמיה, גם כלפי ארה, גם כלפי מטיב ירושלים של מעלה, גם כלפי ירושלים של מטה. וממילא, אם הוא בא לישיבה פה, או לכל ישיבת הסדר אחרת, הוא צריך לפעול מתוך רצון להגשים את שניהם. לא לבוא לומר לעצמו, אני פה מתוך מחויבות התורה, אבל בצבא אני מחפש הכי נוח והכי חפיף, העיקר לגמור עם זה, לשים וי ולחזור ללימודים שלי. מאידך, הוא גם לא צריך הפוך. נגיד, אתה נלך לתום לצבא ולתום לעם ישראל, וממילא אני מזניח את התורה, ושם תורה מתיילה, לא בעיה שלי, מונחת בקרן זווית, ואו שיבואו בציבורים אחרים ויתפלו בזה, או שלא יבואו, אבל אני הולך לתום לעם ישראל ושומרים את תורה, גם בזה הוא נמצא משתמט מחובתו. הוא צריך לבוא מוכן לפעול בשתי החזיתות, מתוך מחויבות, ואז כמו שבאים בשעתו, בזאת השם יזכם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא יחד עם כל עם ישראל, אם במדבר בשעתו, בזאת השם, בירושלים הבנויה, במהרה בימינו, גם של מעלה, גם של מטה.